טוב, שלום לכולם. כפי שאמרנו שבוע שעבר, בעזרת השם מעכשיו נתחיל את מסכת אבות. מקווה שנסיים בעת השם תוך שנה וחצי בערך את כל המסכת, כל שבוע פרק, כל שבוע משנה אחת. אני מדבר על ההקדמה למסכת אבות. השיעורים יהיו לו נשמת אבי מורי, שלמה בן יוסף. מסכת אבות נתחיל במקום מספר אחד. מסכת אבות נתייחדה משאר המסכתות שבמשנה, בכך שאינה עוסקת בהלכות. דרך אגב, משנה זה הלכה. המקור של המילה, כאילו, משנה זה הלכה. בירושלמי מה מופיע? מקום משנה מה כתוב? הלכות. הלכה, הלכה, הלכה. משנה זה תורה שבעל פה בעצם, שאותה ערך רבי יהודה הנשיא, והם היוו את ההלכה של התורה. כי התורה זה קודים. תורה, אין לך הלכות מסודרות. כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה סוכה? מסכת סוכה, המשניות שלה זה הלכות של הפסוקים של התורה. אז המשנה זה בעצם תורה שבעל פה, שאותה ערך רבי יהודה הנשיא, הוא לא המציא את המשניות, הוא ערך עם משניות קדומות שהיו לו, והוא החליט רבי יהודה הנשיא גם את מסכת אבות להכניס לשישה סדרים של משניות. מה המיוחד מסכת אבות? אני קורא, מקום מספר אחד, מסכת אבות נתייחדה משאר המסכתות שבמשנה, בכך שאינה עוסקת בהלכות, אלא כולה מאמרי התנאים בענייני תיקון המידות וחובות הלבבות, עצות והדרכות בעניינים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. האם מסכת אבות היא הלכה ברורה? חייב לקיים את מסכת אבות. למשל, כתוב, יהי ביתך פתוח לרווחה. מי פתח את הבית שלו לרווחה בזמן האחרון? כן, נכון? אז זה לא חובות כמו שאר המסכתות. מסכת שבת, זה חובה לקיים מה שכתוב במשנה. מסכת בבא קמא מציעה חובה לקיים, אבל מסכת אבות זה לא חובה. בואו נראה בהמשך. לא מדויק, אבל נראה בהמשך. על ידי קיום דברי החיים שבמסכת, יוכל אדם להגיע למעלת החסידות, שהיא מן העליונות שבמעלות השלמות. יש אחד מספרי המוסר המפורסמים והידועים, מהו? ספר, מסילת ישרים. מסילת ישרים מחולק פחות או יותר לשני חלקים. חצי מהספר, קצת פחות, הוא עד מידת הנקיות, כולם חייבים לקיים. זה נקרא צדיק. כולנו חייבים להיות צדיקים. ממידת הפרישות ואילך, מגיעים בסוף לחסידות, כאשר הטופ זה הקדושה. האם כולנו חייבים להיות חסידים? לא. זה מעבר. כן. רצוי מאוד נשתדל להיות מעבר, אבל לא נתבע על כך אם לא היינו חסידים. אתה חייב להיות צדיק. מה זה צדיק? לקיים כל מה שבשולחן ערוך, לאדם לחברו, למקום, לא משנה. חייב לקיים. זה צדיק. חסיד זה מעבר. הלוואי ונזכה להיות צדיקים, ובעזרת השם גם נזכה להיות חסידים. אם אפשר דפים להביא למי שיש, כן? מה ונזכה להיות צדיקים, ובהמשך גם חסידים. אני ממשיך. אולי נעבור למהר"ל, מקום מספר 2. אומר המהר"ל דבר נפלא. ומפני כי המסכתא המהוללה יקרה עם מסכת אבות, אשר במסכתא הזאת נכללו כל דברי המוסר, והוא מעט הכמות ורב האיכות. יהדות, יש בה כמה חלקים. שולחן ערוך זה מה לקיים. ספרי אמונה זה מה לחשוב. ספרי מוסר זה איך להתנהג. שולחן ערוך זה קיום, מעשי, הלכות תפילין, אתה לומד, איך מניחים תפילין, כמה רצועות, קוביות, שחורות, איפה להניח, ציצית, שבת, הלכות שבת. יש גם ספרי אמונה, כתבי הרב קוק זצ"ל. ספר כוזרי, כתבי הרמב״ם, אמונה זה גם מה לחשוב. יש מחשבות טובות ביהדות, מחשבות לא נכונות ביהדות. וכמובן מוסר. אנחנו מכירים מוסר, ספרי חובת הלבבות, פלא יועץ, עד השרים, רבנו יונה, אבל איפה העיקר של דברי המוסר? זה מסכת אבות. הכל נשאב בעצם ממסכת אבות, זה התמצית של ספרי המוסר. ממשיך הרמהר"ל, עד שאמרו, אמר רב יהודה, מן דווי למה וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, אמנו חסיד זה מעבר, לקיים מילה דנזיקין, יקיים הלכות נזיקין. רבה אמר מילה דאבות, דברי מסכת אבות, ואמרי לה דעה שלישית, מילה דברכות. אומר המהר"ל, מה זה הדבר הזה? מי שרוצה להיות חסיד, לקיים הלכות נזיקין, לקיים מסכת אבות, לקיים מסכת ברכות. אומר המהר"ל, דבר נפלא. ופירוש זה, כי שלמות האדם, מי שרוצה להיות שלם, רוצים או לא. שלמות האדם היא בשלושה פנים, שאין האחד כמו השני. כי צריך האדם שיהיה שלם עם זולתו מבני אדם. אל תגרום עזק לזולת. אדם שכל כך מקפיד על יחסי חברות טובים, הוא לא יגרום לעולם נזק לשני. לעולם. דבר שני, וצריך שיהיה שלם בעצמו עד שהוא בריאה שלמה. לפני שאתה מתקן אחרים, תקן קודם כל את מי? את עצמך. לפני שאתה אוהב אחרים, תאהב את עצמך. לא אהבה אגוצנטרית, לא אהבה. באנשים מתבלבלים, הם אוהבים דבר שהוא בשלב יותר מתקדם, מאשד הדבר הבסיסי. יש אנשים אוהבים בעלי חיים יותר מאשר לאדם. מכירים אנשים כאלה? יש. תופעה, צערנו הרב. כן? קודם כל, אדם צריך לאהוב את הקרוב אליו. קודם כל את אשתו. מספר אחת, אשתו, ילדים. אחר כך מעטפת משפחה מורחבת. אחר כך את השכונה, את העיר, את הארץ שלו, את העולם. את העולם. אסור לשנוא גויים. אומר רבי חיים ויטל, מי ששונא גויים לא יכול להגיע לנבואה. לא יכול להגיע לנבואה. אסור. ולא רק גויים, בעלי חיים. צער בעלי חיים זה מהתורה. ואפילו כל העולם, יש סיפור מפורסם, רב אריה לוין, נפגש עם הרב קוק, נראה לפגישה הראשונה שלהם, הלכו בחולות יפו. יפו תל אביב, כן. אז היו כמה, שלושה, ארבעה בתים, היום זה עיר גדולה, כן. ורב אריה לוין כתב צמח. הרב קוק הזדעזע. איך אתה כותב צמח סתם? אין לך שום צמח שאין לך מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו. למה נתק סתם צמח מהחיות שלו? ככל שהאדם יותר רוחני, הוא מרגיש את כל ההוויה. אפילו את עולם הצומח, הכל. אבל קודם כל, תאהב את עצמך. אחר כך, את הסובב אותך, אל תדלג מדרגות. לכן מסכת אבות, אומר המהר"ל, עוסקת בשלמות האדם עם עצמו. כשאדם מתקן את מידות נפשו, קנאה, תאווה, כבוד, חסד, תפילה, כשהוא מתקן את עצמו, הוא יכול להשפיע על הזולת דברים טובים. אבל כשהוא בעצמו למתוקן, איך הוא יכול להשפיע על אשתו דברים טובים? על הילדים? על החברה? איך הוא יכול? קודם כל האדם וברכות, זה בן אדם למקום. תדאג, תקפיד, לברך כל דבר. ברכה זה כמו תודה. כמו תודה. הרב הרוש אומר, כמה תודות, תגיד 100 תודות להשם כל יום. תשתדלו, הולכים בדרך, תודה. על מה תודה? על הכל. כן? יש שיר, תודה, מכירים? תודה על כל מה שבראת, תודה על מה ש... כן, תודה. תרגל להגיד תודה על כל דבר. כלומר, המהר"ל, מי שרוצה להיות חסיד, צריך להקפיד לא לגרום היזק לזולת, ללמוד מסכת אבות טוב, לתקן את עצמו, ולהקפיד עם הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, שזה ניכר בהלכות ברכות. אני חוזר למקום מספר אחד, באמצע הפסקה הראשונה, בקטע המודגש, וכך כתב רבי יצחק אברבנאל, בהקדמת ספרו נחלת אבות על מסכת אבות. וידעת היום כי לא לבד באו במסכת אבות מוסרים וחידות ערבות ללבבות, כי גם לא יחסר כל בה מעלת היראה. הרבה יראת השם כתובה שם. אנחנו נלמד בת השם במשך התקופה הקרובה. תארת העבודה ושלמות האהבה. למשל, משנה שנלמד עוד כשבועיים, אני חושב, או שלוש, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. האם אתה עובד את השם? אינטרס? מה זה אינטרס? אני רוצה עולם הבא. אני רוצה גן עדן. זה אינטרס. זה אינטרס, זה לא עבודה שלמה. צריך לעבוד, השם לשמה, צריך ללמוד, ללמד בעזרת השם. מה זה עבודת השם לשמה? פינת הידיעה העליונה וחופשיות הבחירה ברוח נדיבה. מסכת אבות היא לא רק מוסרים, יש בה גם יסודות קצת של אמונה. אחת השאלות הגדולות ביהדות, אם הקדוש ברוך הוא ידע על דברים מסוימים, איך יש לי? בחירה חופשית. נכון? שאלה חזקה. אומרת המשנה באבות, הכל צפוי והרשות נתונה. קירים? הכל צפוי קירים, נכון? הכל צפוי, למרות שהכל צפוי, הרשות נתונה. למרות שהשם יודע הכל, יש בחירה. גם הדברים האלה, נדבר את מסכת אבות, נראה בעזרת השם. אולם, קטע מודגש, אף על פי שהמסכת עוסקת בענייני מוסר, מכל מקום, הרי חלק בלתי נפרד מתורה שבעל פה, שנסדרה על ידי רבי יהודה הנשיא בששת סדרי המשנה, שכן מקורם של דברי המוסר שנאמרו על ידי התנאים ובדברי התורה והנביאים. יש פה יסוד מאוד חשוב. אם מסכת אבות עניינים של מוסרים, למה אתה מתחיל משה קיבל תורה מסיני ומסרה? תתחיל את הדבר הזה בתחילת מסכת ברכות. מה קשור משה קיבל תורה מסיני ומסרה להושע בתחילת מסכת אבות? מה הקשר? אומר רבי עובדה בר תנורא, יסוד גדול מאוד. איך אני יודע שבסוכות לוקחים אתרוג? נכון, לוקחים אתרוג, ארבעת המינים? מה לוקחים? לולב, הדס, ערבה ואתרוג. איך אני יודע שלוקחים אתרוג? מה כתוב בתורה? לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר. כתוב פרי עץ אדר, לא כתוב אתרוג. לימון זה גם אדר, אשכולית זה גם אדר. כמה אדרים יש היום בארץ? 10 סוגים, נכון? אשכולית, פומלה, פומלית, תפוז, קלמנטינה, מנדרינה, אתרוג, לימון. לא זוכר, עוד 2. כתוב פרי עץ אדר, למה אתה לא לקח אתרוג? תיקח לימון, אתרוג זה גם יקר, לימון זה... כן? תשובה, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, את הפסוק פרי עץ אדר, הוא אמר לו שזה אתרוג. זה נקרא תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה הפסוק, תיקחו פרי עץ אדר, תורה שבעל פה זה ההסבר של הפסוק. כתוב בסוכות תשבו 7 ימים. מה זה גודל של סוכה? מי חיה בסוכה? איך עושים שכח? זה לא כתוב בתורה שבכתב. זה תורה שבעל פה. כתוב, לא תעשו מלאכה בשבת. מה זה מלאכה? מה זה מלאכה? נמסר למשה רבנו בעל פה, למתת אבות מלאכה. אומר רבי עובדיה בתורה, נראה את זה גם שבוע הבא יותר ככה, בעומק, בעיון. מסכת אבות עוסקת במוסרים. אומר לך, הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף. תגיד לי, הלל הזקן המציא את זה? כל המוסרים שמסכת אבות, שהתנאים אומרים, זה הם המציאו את זה? לא. כל היסודות של המוסרים והמאות טובות, יסודם איפה? איפה? מה היסוד שלהם? בסיני. עוד למשה נאמרו העקרונות של ההדרכות, עוד בתורה אתה מוצא את העקרונות של ההדרכות, אתה רואה את אברהם, את יצחק, את יעקב, את ההתנהגות, מהם למדו התנאים איך להתנהג. זה לא המצאה של התנאים, מה ש... שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך, אל תשמח. הוא לא המציא את זה. הוא הסתכל איך האבות התנהגו עם האויבים. דרך אגב, בנפול אויבך, אל תשמח. איזה אויב מדובר? אויב יהודי, לא אויב גוי. אויב גוי שנופל, כן? יימח שמו הראיסי והשני, לא, כן? בטח לשמוח, נכון? צריך לשמוח, בוודאי. אויבים שלנו מהגויים ודאי ששמחים, אבל אויב יהודי, אל תשמח. אל תשמח. מאיפה לקח את זה שמול הקטן? הוא לא המצאה שלו. הוא ראה בתנך, איך התייחסו? כלומר, גם המוסרים שלנו מקורם מסיני. זה לא המצאה. מקורם מהתורה. זה מה שהוא אומר. למסכת נקראת אבות. פסקה שנייה. המסכת נקראת אבות, א', מפני שנסדרו בדבריהם של האבות הראשונים שקיבלו את התורה, זה מזה? זה עבר מסורת מאבותינו עד אלינו. ב', עוד יש לפרש שחכמי המשנה נקראים כאן אבות, מפני שהם מדריכים ומייסרים את תלמידיהם, מייסרים הכוונה לא מקים, הכוונה מוסר, כדרך שהאב מדריך את בנו, וכך מצאנו שהאב המדריך את תלמידו נקרא לו אב. וכמו שאמר אלישע על אליהו, זה לא אב, זה הרב המדריך תלמידו, זה טעות. שהרב המדריך תלמידו נקרא לו אב. כמו שאמר אלישע על אליהו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. כלומר, הרבנים שמלמדים תורה הם כמו האבות לתלמידים. יש פסוק שכאשר אברהם ושרה עולים לארץ ישראל, את מי לוקחים איתם? לוט, מי עוד? כל הרכוש, תרח, וכל הנפש אשר עשו בחרן. וכל הנפש אשר עשו בחרן. מה הפשט? מה הפשט? פשט. פשט? הנפש אשר עשו בחרן. ילדים, צודק אוריה. אתה קוראים את המדרשות. פשט זה ילדים. אבל לא להם ילדים אז. מה רש"י אומר? כל האנשים שהם גירו, כל האנשים שהם קירבו לקדוש ברוך הוא, זה כאילו כמו ילדים שלהם. לכן מסכת אבות נקראת אבות, כי רבותינו מחנכים אותנו להיות אנשים טובים. בזכותם נהיה אנשים טובים, הם כמו האבות שלנו. ג', עוד פרשו בזה לקראת הסוף של זה, שהמאמרים המוזכרים מסכת הם אבות, לכל המעלות, אם אנחנו ניישם את מסכת אבות, נהיה אנשים מצוינים, ונצליח להוציא מאיתנו הרבה מאוד מידות טובות. זה, אבות זה כמו הכללים, השורשים, ויסוד לכל חוכמה ומצווה. יפה. מסכת אבות, כידוע, יש לנו כמה סדרים? שישה. שישה סדרי משנה, זמן נקת. זמן, זין, זרעים. מם, מועד. נון, נשים. נון שני, נזיקין, קוף, קודשין, תת תארות. מסכת אבות מופיע בסדר נזיקין. מדוע? בסדר נזיקין. סבר יפה שמעתי, אין לך נזיקים יותר גדולים כשאדם לא מתנהג יפה. תתנהג יפה מסכת אבות, אבל עוד פירוש, הרמב"ם כותב למה זה נסמך גם למסכת סנהדרין. למה זה קשור נזיקין סנהדרין? תשובה אומר הרמב״ם, שתי תשובות, נגיד תשובה אחת. אם אדם רגיל פשוט לא מתנהג יפה, הנזק הוא בעיקר לעצמו, בעיקר לעצמו. אבל אם רב גדול, אם חכמי הסנהדרין לא מתנהגים יפה, הנזק הוא לא רק להם, מצוין. למה? מצוין. א', הם משפיעים עלינו, אם מתנהגים לא יפה, אנחנו לומדים. אם הרב מתנהג לא יפה, התלמידים יכולים ללמוד ממנו גם דברים לא טובים. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מושג שנקרא חילול השם. חילול השם. מה זה חילול השם? יש אנשים, לצערנו הרב, לא כולם עוד זוכים לשמור תורה ומצוות. וגם אנחנו עוד לא מקפידים מכל מה שאנחנו צריכים להקפיד. כן? צריך לשמור תורה ומצוות באופן מלא. אחת הסיבות שמרחיקות אנשים להתקרב ליהדות, כשהם רואים אנשים דתיים מתנהגים לא יפה. זה התורה שלכם? זה התורה? התורה לא משפיעה עליכם מידות טובות? אני לא רוצה. אומר נפש החיים חילול השם בלשון חלל. אם אדם חשב להתקרב ליהדות, כשהוא רואה אדם מתנהג לא יפה, דתי, הוא מתרחק. זה יוצר אצלו חלל. ככל שאדם שמתנהג לא יפה הוא יותר במעמד, רב גדול, רב ראשי, חכם סנהדרין, ההשפעה השלילית שלו היא יותר גדולה. לכן מסכת אבות ומסכת סנהדרין נכתבו ביחד. כי הסנהדרין, חכמי התורה, חייבים להיות הכי מוסריים מכולם. כל פגם בהם, זה יכול להשפיע הרבה יותר קשה מאשר אדם פשוט מתנהג לא יפה. בסדר? ככה מסביר הרמב״ם. נתקדם. נהפוך את הדף. לא, לפני כן. פסקה שמאלית. נהגו לומר קודם לימוד פרקי אבות המשנה הראשונה בפרק י' של מסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? למה אומרים את זה? תשובה, הטעם לכך הוא כדי להודיע שכל אשר בשם ישראל יכונה, כל יהודי, לא תימנע ממנו השגת העולם הבא. ולפיכך, לא יקשה עליהם לנהוג בשלמות ולקיים את דברי המוסר האמורים במסכת, כדי להשיג על ידם את החיים הנצחיים. אל תדאג, אל תחשוב שהמסכת הזאת היא כל כך קשה. מי שיקפיד, יצליח. ועוד שראו החכמי הדורות את צרותיהם של ישראל באורך הגלות המרה. וקבעו לומר משנה זו כדי לנחמם שידעו מעלתם הגדולה שיש להם חלק לעולם הבא מחמת עצם נפשם התאורה. ומאחר שהם טובים וישרים מצד עצמם שמו נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל, יוכלו בקלות להשיג את המידות הטובות והישרות. אצל עם ישראל הטבע הטוב זה הנשמה שלנו. יהודי יש בו מוסר יותר מכל העמים שבעולם. היום רואים את זה בחוש, לאחר הטבח של החמאס, יימח שמם וזכרם, רואים את צביעות אומות העולם, רואים את הרבה אנטישמיות, הרבה שנאה לעם ישראל, לא צריך לדאוג. עם ישראל אבל, זה עם מוסרי בטבעו. הטבע שלנו, ויש יהודים מתנהגים לא יפה, טוב, יש גם יצר הרע, אבל הטבע היסודי הוא טבע טוב. כמו כן, על ידי ידיעה זו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לא התייאשו מעצמם לומר שאינם יכולים לקיים אפילו מעט מדרכי החסידות שבמסכת. לפיכך מודיעים להם שאפילו אם לא יקיים את הכל, יש להם כל ישראל חלק, גם לא נקבל את השיא, כולם יש להם לפחות חלק. כלומר, את התייאש, קיים את דברי המסכת, תקבל חלק ככל שיותר נהיה מוסריים, החלק בעולם הבא יותר גדול. ולאחר הלימוד אומרים את המשנה האחרונה, מסכת מכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. למה? א', שמאחר שיש בזה סיום נאה, איזה משנה נפלאה הזאת, נהגו לאומרה בסוף כל פרק, ועוד שהמידות הטובות והישרות, הם הכנה לקיום התורה והמצוות. והדבר הזה, רוצה לפתח אותו, נהפוך את הדף בבקשה, מקור מספר 5. לא ניקח את כל המקורות, אחר כך תשתימו מי שרוצה. 5. נתיבות שלום לאדמור מסלונים זצן. ענייני טהרת המידות הם שורשי ועיקרי היהדות ומיסודות עבודת השם. כמו שרואים מדברי חז"ל, עד כמה הפליגו בגודל עניין המידות וקבעו בתואר המידות כל מהות האדם. מהותו של האדם זה המידות. באופן הזה המידות הרבה יותר חשובות מהמצוות. ודרך אגב, לא כתוב בתורה מידות. לא כתוב לא תכעס. לא כתוב תהיה נחמד לכולם, תחייך לכולם. לא כתוב הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כתוב הלכות שבת, כתוב כשרות. כתוב הרבה דברים, אבל המידות לא מופיעות בתורה. איך זה יכול להיות דבר כל כך יסודי לא מופיע בתורה? אני ממשיך, בקטע המודגש הוא כבר כתב הגאון הקדוש, רבי חיים ויטל, בספרו שערי קדושה. מי זה רבי חיים ויטל? תלמיד של האריזל, מגדולי תלמידי האריזל. ציטוט, שאין המידות מכלל תרי"ג מצוות. אין לך מצווה אל תכעס. איך זה יכול להיות? דבר כל כך חשוב, זה לא מצווה תשובה, כי אין עמידות, הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות בקיומם או בביטולם. ולפיכך עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמם מאוד מאוד. מידות רעות יותר קשות מאשר עבירות. ולהיותם עיקרים ויסודות, כיוון שזה הבסיס לכל התורה כולה, לא נמנו בכלל תרי"ג מצוות. לא צריך לכתוב אותם, כי זה כל כך פשוט. כי צריך להיות אנשים טובים, זה הבסיס של כל התורה כולה. לכן לא נכתב מידות בתורה. ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות, יותר מן קיום המצוות. דרך אגב, גם בלוחות הברית, כן? הרבה אנשים מקפידים מאוד, בן אדם למקום, מזלזלים במה? ביתם לחברו. כן? יש תופעה כזאת. ביתם למקום, הוא יקפיד את הקשרויות הכי טובות, אבל דברים אחרים, אדם לחברו, זה קצת... בלוחות הברית, יש שני לוחות. דרך אגב, הן לא מחוברות, כמו בציור, וגם לא עגולות. עגילות זה ציור לפי צייר נוצרי, כנראה. ככה מדברים. אצל חב"ד לא תמצאו לוחות עגולים. רק מרובע. כן? הרבי אסר לוחות עגולים, אבל הרב שך כתב שמותר, סוגיה ארוכה. לא נכנס כרגע לסוגיה הזאת. לוח ראשון היה ריבוע. כמה על כמה מי זוכר? שישה טפחים על שישה טפחים. לוח שני, גם ריבוע לא מחוברות, בתמונה זה נראה מחובר, ריבוע וריבוע. לוחות ראשונים כתוב, בן אדם למקום. אנוכי השם לא ככה, עבודה זרה, יום שבת. לוח שני, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא, באדם לחברו. אומר המבית חידוש גדול. אומר המבית, הלוחות היו שווים בגודל. בלוח הראשון יש הרבה מילים. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אליך אלוהיך, מלא מלא מילים. לוח שני קצר, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, קצר. אומר המבית, הלוח הראשון באדם למקום היה כתב קטן. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך, כתב קטן. הלוח השני לא תרצח גדול. למה? אומר המבית, אנשים חושבים באדם למקום יותר חשוב מחברו. השם בכוונה כתב את המצוות בין אדם לחברו בדבר גדול, להגיד לנו שהשם מוכן לוותר על כבודו, אבל לא על כבוד בני האדם. אז רואים עוד בלוחות הברית, העניין שהאדם לחברו הוא כל כך כל כך חשוב, שהוא נכתב בגדול. יש סיפור, רבי חיים קנבסקי זצ"ל. היה בן אדם שעבר אירוע מוחי, וברוך השם עברי פחות או יותר, אבל קצת נשאר קצת מבולבל, והוא עלה תפילה של מנחה של שבת. תפילת מנחה של שבת, הוא התבלבל. הוא אמר את כל הברכות הראשונות טוב, ברכה אמצעית אתה אחד ושמך אחד, הוא דילג. מי אתה קדוש? ישר קפץ למודים. טוב, אמרו בגלל האירוע המוחי, כנראה הוא לא... שבת שנייה, אותו דבר. התפלל מנחה, והתבלבל בדילג על הברכה האמצעית. שבת שלישית, אותו דבר, כבר התחילו לדבר בכנסת, חייב להעיר לו. הוא לא מוצא את הדין לחובה, תפילה, חזת השץ, להעיר לו. חלק אמרו, אסור להעיר לו. אבל הוא לא... ויכוח, באו לרב קנבסקי זצ"ל. מה הדין? אמר להם חס ושלום להעיר לו. תפילה זה דרבנן. לפגוע ביהודי, זה דאורייתא. תוך חכמי ישראל, איך הם רואים את המוסר שהוא גובה לפעמים על דברים שהם גם מלאכה. מוסר כמה זה חשוב. אומר רבי חיים ויטל, לא צריך לכתוב את המידות בתורה, כי זה התשתית, זה הבסיס, היסוד של כל החיים שלנו. ממשיך רבי חיים ויטל, והיינו שהמידות הם המרכבה לתורה, ולא ניתנה תורה אלא למי שכבר תיאר מידותיו, ולכן לא נכתבו ענייני המידות בתורה, וכן איתה ברבנו יונה למשנה, אם אין דרך ארץ אין תורה. או ציטוט, רוצה לומר רבנו יונה, שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שנשוכנת לעולם בגוף שאינו תורה. בעל מידות טובות. תראו, אולי זה קיצוני מה שהוא אומר, אבל צריך לדעת את האמת. יש אנשים, אינם שומרי תורה ומצוות, יש להם מידות נפלאות. שבוע הבא נדבר, שבוע הבא, או עוד שבוע, אני לא זוכר, על מה ההבדל בין מוסר שלא נובע מתוך תורה, לבין מוסר של חול. או אפילו מוסר של גויים. שבוע הבא בית השם מדבר על, על הדבר הזה. אבל הם מלאים במידות טובות. הם מלאים במצוות, אנשים טובים. באמת, מידות. ויש אנשים שומרים תורה ומצוות, המידות שלהם רקובות. רקובות, זה בעיה. זה בעיה. אדם שלא עובד על המידות שלו, הוא לומד תורה, זה יכול להיות לפעמים יותר גרוע. הבנתם למה? אתם יודעים מה אני אומר? אני אביא דוגמה קיצונית. קיצונית. היה אדם, סיפור אמיתי, שהיה מכה את אשתו, בתור לא דתי. מכה את אשתו. חזר בתשובה, אבל לא עבד על המידות שלו. לא תיקן את המידות שלו, והמשיך לקחת את אשתו. לא רק שהמשיך, הוא מצא כל מיני דברים שהוא לא הבין, כאילו מותר להתייחס לאישה לא יפה, כמו שאומרים, מעמד האישה ביהדות. אישה ביהדות זה המעמד שלה הכי גבוה מכל, מכל מה שקורה בעולם. אבל לא משנה, ככה הוא מצא, כאילו הוא עיקה אותה בשם, הבנתם? בשם כל מיני לגיטימציה, שהוא מצא כל מיני מאמרים, שכאילו האישה היא פחות מה... בשם בדיוק. מצוין. נהבה ברשות הנה מצוין. טוב, סיפרו לרב את הסיפור הזה, והרב בחוכמתו הצליח ספר את זה רב, הרב וינר. סיפרנו הרב וינר, את הסיפור הזה שמעתי כמה פעמים ממנו בישיבה. אמרו לרב וינר, והוא לקח אותו בחוכמתו, ודיבר איתו, זה... אז הוא אמר לו שכתוב ברמק שיצר הרע זה האישה. משהו כזה, ככה הוא הבין. ככה הוא הבין, אז אם היא יצר הרע, צריך לשמור את זה נכון, צריך... יצר הרע. טוב, אבל כיוון שהוא אדם שלא תיקן את המידות שלו, הוא מחפש כל מיני הצדקות, הוא לא הבין מה הרמק כותב. בספר תומר דבורה כתוב, יש יצר טוב ויש יצר רע. יצר טוב זה הרצון לתת, להשפיע, להעניק יצר הרע, לקבל, לקבל, לקבל. אומר התומר דבורה, רבי משה קודבורו, יש לך יצר הרע בשביל האישה. לא שהאישה יצר הרע. אם יש לך יצר אגוצנטרי לקבל, תשקיע אותו במי? באישה. כלומר, קיבלת עכשיו 1,000 שקלים, אתה רוצה לקנות לעצמך משהו. או שאשתך רוצה משהו, למי תביא? לאשתך. ככה תומר דבורה מסביר יצר הרע, תביא לאישה בשביל האישה, לא חס ושלום שהיא יצר הרע, הפוך, תביא לה, תפנק אותה, לא לך. אבל הוא קצת עקום, אז הוא אומר, הבאתם מה אני אומר? כשאדם לא עובד על המידות שלא אומרת הגמרא, התורה נעשית לו סם, מוות. אבל אם הוא זוכה, מזכך את המידות, סם חיים. אבל אם לא, סם מוות. כלומר, המידות הן תשתית לתורה. פה ברוך השם, החבר'ה מכון מאיר, איזה מידות טובות יש להם, אין דברים כאלה, נכון? העולם זה... כלומר, לבוא לפה זה... הלאה. המידות הם הכנפי רוח העבודה. כשם שאין בעלי הכנף יכולים להתרומם ולעופף בלעדי כנפיהם, כמו כן אדם העוסק בתורה ובמצוות אינו מסוגל להתעלות, כי אם על ידי טהרת מידותיו, שהם כנפי הרוח הרוחניים. זה, המידות, זה, איתם הוא מתרומם. נכון. אבל תראו, בגלל שהמידות כל כך עליונות, יצר הרע מתגבר בעיקר במידות. תדעו לכם, יצר הרע בעיקר. כמה יצר הרע? בכעס, בתאווה, תאווה לאוכל, תאוות הריות, בקנאה, בכבוד, בנקמה. יצר הרע חזק בזה, כי זה עיקר מהותו של האדם. צריך עבודה יומיומית, לימוד מוסר יומיומי, ספרי מוסר, התבודדות, תפילה להשם, חשבון נפש. שומע הרב בורות הקודש, אם האדם לא עושה חשבון נפש יומיום, איך הוא יתאר את הקליפות, את המידות הלא טובות? חשבון נפש, תפילה להשם, זה עבודה, עבודת המידות, לא כתוב עבודת התורה, לא כתוב עבודת המצוות, עבודת המידות, עיקר העבודה שבאנו לעולם, תקן את המידות שלנו. המצוות זה לא קשה בינינו, זה בסדר, כאילו, אתה יכול שבת, יכול כשרות, אפשר לעמוד בהם. על מידות זה קשה, זה עבודה יומיומית, זה כל החיים. על פי דרך החסידות, פסקה הבאה, בעיקר, עבודת המידות לא מספיק מה שהאדם מתנהג במידות טובות, אלא שישרש את הרע מעצמו, וישנה את עצם מהותו לטוב. ברוכתו, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הרב בינר חזרנו הרבה פעמים בישיבה, תכלית היהדות לא לעשות אותנו אנשים שעושים טוב, אלא שרוצים לעשות טוב. לא שאנשים, היהדות זה לא רק התנהגות. יהדות זה נפש. להיות חיצוני, מעשים חיצוניים הם יותר קלים מעולם נפשי. כלומר, בחורה להתלבש בצניעות זה קשה. צניעות זה קשה מאוד לנשים. אבל להיות צנועה פנימית זה הרבה יותר קשה מלהיות צנועה חיצונית. כי זה בגד וזה נפש. הבאתם מה אני אומר? עבודת הנפש היא הרבה יותר קשה מעבודה חיצונית. שם בעלי המוסר אומרים שלסיים את כל השס כולו יותר קל מלעבוד על מידת הכעס, על מידת הקנאה, כי זה משהו נפשי וזה משהו שכלי חיצוני. אז על פי החסידות, עיקר היהדות לשרש מאיתנו את הרע, שנהיה אנשים טובים, אנחנו טובים, ממילא נעשה מעשים טובים. זה לא אומר שאם אתה עושה טוב, אתה טוב. הבאתם מה אני אומר? זה כמו אמריקאים. עושים לנו טובות. הם אוהבים אותנו? כל הכבוד. לא התפתתם. הגמרא אומרת, חסד לאומים, חטאת. כל חסד שהגויים עושים איתך, תיזהר. איזה אינטרס חבוי. אבל הם מתנהגים יפה, וצריך להגיד תודה שמתנהגים. מה שעושים טוב, צריך להגיד תודה. תהיה כפוי טובה. שיחה טוב, תגיד תודה. אבל תדע, יש אינטרס. כלומר, שאתה עושה מעשה, צריך שגם המניע שלך יהיה טהור. זה תכלית היהדות, שנעשה מעשים טובים עם מניעים טהורים, שגם הנפש תהיה טהורה. פסקה אחרונה במקום מספר 5, האדם שזכה לעבוד על עצמו ולהגיע לטהרת המידות, הוא האדם המאושר. המידות הטהורות הם המקור עושר החיים, ואילו המידות הרעות מאמללות את חיי האדם. בעל המידות הרעות כל ימיו רוגז ותמורים. אדם כאבתן, כל דבר קטן מקפיץ אותו, כי הוא במרכז. אם לא עשית את הרצון שלו, מתעצבן. אדם הכעסן חיים שלו, התאבתן חיים שלו, לא. אדם שעובד על המידות שלו, איזה שמחה, איזה סיפוק אדיר יש לו. יותר מכל הדברים שבעולם. אנחנו יודעים היום, בעולם, רואים את זה? המשוואה של עושר ועושר, הן לא תמיד נכונות. הרבה אנשים רוצים להיות עשירים. לא בהכרח הם מאושרים. שמעתי פעם, עין ואלף, יש דברים, זה שמעתי אני חושב בשם הרב יעקב לבנון, לפני 20 שנה כמעט, יש מילים משותפות באלף ועין, למשל עושר ועושר, הערה והערה, עין ועין, אור ואור. כאשר אלף זה עולם רוח, ועין זה עולם החומר. עושר, אני עשיר, אבל לא חייב שאני מאושר. עושר זה עולם הרוח. מי שנמצא בעולם הרוח, הוא תמיד מאושר, גם יש לו קצת. אור ואור. אור זה המעטפת החיצונית. זה אור מחטיא אותנו. אנחנו בשר ודם, לעומת אור. כנר מצווה ותואר. כל ספר של הרב קוק, אור, אור, אורות, אורות, אורות. אור זה משהו רוחני. מה יותר נעים לקבל? הערה עם א' או הערה עם עין? אתם זוכרים בה? נכון, הערה עם א' זה מאיר אותך, הערה עם עין זה לא נעים. עין לעומת עין. העין מחטיאה את האדם ותטורו אחרי עיניכם, לעומת שיר המעלות אסיין על הערים, מעין יבוא עזרי. זה הרוח. כלומר, העולם שאדם קשור לרוח, זה הסיפוק הכי גדול שלו. לא תמיד שפע מביא לאדם שמחה. הרבה פעמים הפוך. אתה רואה את אירופה, איזה שפע הוא. מאושרים, אירופה הכי מיואשים מהכל. אחי, אחת המילות הכי כתובות הן בגוגל, דיכאון. אמינה שלא שמח, בארץ ברוך השם, שמחים. מדד האושר, אנחנו מובילים בעולם. דרך אגב, איזה עיר הכי מאושרת בארץ? בני ברק. הרכייה ענייה והכי מאושרת. הבנתם? זה לא, לא, לא חייב להיות ביחד. כלומר, עולם הרוח נותן לאדם סיפוק. נסיים בדברי מרן הרב עובדיה יוסף, גם השיעורים בעזרת השם משבוע הבא לזה, יהיו לפי ביאורי פרשני המקרא, וגם ביאורים של הרב קוק ורעיונות של נצר מתאי מעשה ידי. שואל היה מרן הרב קוק זצ"ל, למה המשיל כאן את ישראל לנצר שתיל, נצר מתאי, נצר זה שתיל, ולא המשילם לזרע שגדל באדמה לדוגמה? והשיב מרן הרב זצ"ל, הזרע נרכב באדמה ואי אפשר לדעת אחר כך מהו המקור. שתלת זרע, שתלת חיטה שעורה, הזרע נעלם, נרכב, אתה לא יודע מה המקור, אבל השתיל הנצר, אתה קונה מהמשתלה שתיל, זית, אפרסק, לא משנה מה, גדלו וכולם רואים אותו בגדילתו ויודעים להצביע על המקור של אילן זה שיגדל. כך ישראל נמשלו לנצר שתיל, שמקורו ברור וידוע מהאבות הקדושים, זכינו לאבות קדושים, אלוהינו ולא אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. המידות שלנו נספגות במידות שלהם, ולא כזרע שאין ידוע מקורו אחר שנרקב באדמה, אלא כשתיל שגזעו ניכר וידוע לכל מאיכן צמח. ותזכינו ברוך השם לאבות קדושים, לתורה קדושה, שנזכה בעת השם לעבור במשך התקופה הקרובה על עבודת מידות חזקה מאוד, ונזכה בכוחה לקרב את הגאולה.